אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם מאמר מהותה של חוכמת הקבלה בעמוד 18, טור ב', דבר המתחיל וזהו כל אופיו. המאמר נמצא גם בספר קבלה למתחיל בעמוד 25. נזכיר כי ניתן לצפות בשידורנו ולשאול שאלות בשידור חי דרך האתר kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, מהותה של חוכמת הקבלה, עמוד 18, או ספר קבלה למתחיל, עמוד 25, דבר המתחיל, וזהו כל אופיו. וזהו כל אופיו של השפה המדוברת בין חכמי המקובלים, אשר על פיה מגלים את השגותיהם הרוחניים מאיש לאיש ומדור לדור, הן בעל פה והן בכתב. ומבינים זה את זה בסיפוק גמור, כפי כל השיעור המדויק המחויב לצורך מסע ומתן במחקרי חוכמה. דהיינו, בגדרים מדויקים שאי אפשר להיכשל בהם, מפני שכל ענף וענף, הנה יש לו הגדרה טבעית מיוחדת לו בהחלט, וממילא שמראה גם כן על שורשו שבעולם העליון, עם הגדרתו זו המוחלטת. ותדע, אשר שפת הענפים של תורת הקבלה הזו, הוא יותר נוח להסביר מושגי החוכמה יותר מכל הלשונות שלנו הרגילים, כנודע מתורת הנומינליזם, אשר הלשונות נשתבשו הרבה בפיות האמונים. כלומר, שמתוך ריבוי השימוש שמשתמשים עם המילות, הרי הם הולכות ומתרוקנות מתוכנם המדויק, ועל כן נעשו קשיים גדולים למסור סברות מדויקות מאחד לחברו על ידי המבטא והכתב כנודע. מה שאין כן בשפת הענפים של הקבלה, הנלקחת משמות הבריות ומקריהם, הערוכים ועומדים לעינינו, מוגדרים בחוקי הטבע שאינם מקבלים שינוי לעולם, אף פעם לא יערה להשומעים ולהקוראים שיתאו בהבנת המילות המוצאות להם, מפני שגדרי הטבע מוחלטים למדי, חוק ולא יעבור.
זאת אומרת, חוכמת הקבלה היא חוכמה היחידה שאנחנו יכולים להשתמש בה ללא מושג הזמן. ספרים שנכתבו לפני 3,000 שנה וספרים שנכתבו היום, השפה שהשתמשו בה לפני 500 שנה או היום, איפה אתם רואים דבר כזה בכלל בכל העמים? וכל המדע שהיא יכולה לשמור בצורה כזאת קפדנית על כל הדברים. מה שמכן, כאן לא צריך לשמור כלום, מפני שהטבע הרוחני הוא לא משתנה, והענב ושורש לא משתנה. לכן, מפני שזה נמצא בבסיס, ביסוד של החוכמה, חוכמת הקבלה, ונמצא ביסוד של השפה, שפת הקבלה, לכן השפה והחוכמה הזאת הם לא משתנים. יש בהם אמת המוחלט. ושיעברו עוד 5,000 שנה, מה זה חשוב? כן? זה אף פעם לא ישתנה, כי הטבע הרוחני יש לו חוקים מוחלטים, והכל נובע ממה שאנחנו משתמשים בשמות האלו. לכן שמות הפרצופים ורשימות ומעשים ופעולות ושמות עצמם, כן, זה לא יכול להשתנות. לכן ספר הזוהר, כמו שנכתב, גם עכשיו מובן לנו. אז כתבי הארי, אדרבה, אין מה לדבר בכלל. כן? כל הכתבים, העניין הוא האם אדם מבין את זה לפי רמת ההשגה שלו. אבל אם הוא מבין לפי רמת השגה, כל התנ"ך זה בשבילו ספר מודרני. מה זה חשוב מתי שהוא נכתב לפני 3,000 שנה? תלמוד בבלי, זה לפני 2000 שנה, אז מה? אם הוא רואה שאם שם מדובר רק על, על העבודה עם האגו, עם הרצון לקבל, ועוד ועוד, כל הספרים הקדושים בצורה כזאת. זאת אומרת, אין עליהם איזשהו חוק התיישנות בשפה, במבנה, במשהו, כמו שאנחנו רואים סרטים ישנים, נגיד, כן? בסרטים זה רואים סרט מלפני 20 שנה או 50 שנה, זה בכלל, איזה נאיביות, איזה צורה יש לו, כן? שאנחנו לא מסוגלים, מה שאם כן כאן, שום דבר לא, הלוואי שאנחנו נבין אלו ש, 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 שכתבו לנו חומת הקבלה מלפני 100 שנה, מכל שכן מלפני 1,000 שנה או 2,000 או 5,000. זה ודאי שאנחנו נמצאים בזה בניגוד לגמרי לכל התרבות וחינוך והיסטוריה ויחס האנושי למה שבן אדם, בן אנוש בעולם שלנו יוצר. וזה הכל מפני שהיסוד של השפה ושל כל החוכמה הוא מוחלט. כן.
אבל בכל זאת, האגו לפני 2,000 ו-3,000 שנה היה גם אחר, הוא היה קטן יותר, כמו שאמרת על הסרט שפעם היה...
אז מה, אז הם השיגו בתוך האגו שלהם מדרגות רוחניות, הם גילו אותם בצורה שזה כלי דקטר אמור הנפש, אבל הם גילו את הכל. הם גילו. יש לך אולי שאלה, איך יכול להיות שאבות השיגו בצורת נפש? אבל בצורת נפש הם השיגו כל ההתפתחות, הם היו בגמר התיקון, רק בצורת נפש. אתה יכול לשאול, האבות הם לא היו גדולים כל כך שהם השיגו רק נפש? הם לא תקנו את הכל שהיו סך הכל באור הנפש? זאת שאלה מובנת או לא? לא נכון. הם השיגו את הכל, הם גם רואו את הכל התיקונים. רק מפני שאנחנו לא נמצאים עדיין בתיקונים שלהם, אז כלפינו מה שהם השיגו, זה נקרא כלי דקטר באור הנפש. כלפיהם הם השיגו את הכל האינסוף. ואחר כך בא הדור הבא, נגיד משה, או דור אחריו, זה כבר שייך לדור שלנו, רבי שמעון. זה כבר כלים דחגת או כלים דנאי. אנחנו רק מוסיפים, אנחנו מוסיפים. זהו. בכללות ההתפתחות. אבל הם השיגו. כתוב על החבורה של רבי שמעון שהשיגו כל הקופחפי מדרגות. איך יכול להיות? באיזה מצב הם היו? אתה יכול להגיד, נו, רבי שמעון יכול להיות שזה היה כמעט ב-2000 שנות האחרון. לא, זה לא נכון. הם היו שייכים בכל זאת לתחילת הגלות. כן.
אז מה מהספרים האלה הם רלוונטיים עבור האגו שלנו לתקן אותו?
הכל?
איך?
מה זאת אומרת? הם גילו את זה בצורה אמיתית, וכל הפעולות גילו אותם. ובשבילם זה לא היה כלים דנפש בלבד, בשבילם זה היה האור. רגע, אני לא מבין אותך. איך אדם יכול לעלות לאינסוף אם הוא לא עובר כל המדרגות ומגיע לנרנחי? מה אתה מתאר לעצמך? הוא מגיע לנרנחי, הוא משתמש בכל המדרגות, הוא משתמש בכל הרצונות, הוא מתקן את הכל. רק יש עדיין עוד כאלה רצונות, נשמות, היינו, שלא הגיעו לתיקון שלהם. שלהם. השאלה שלך היא כך, האם בתיקון של האבות האלו היו חסרים להם כלים של חגת ונאי כדי לתקן את עצמם? ולזה אתה שואל. לא חסר? כל הכלי הכללי לפניהם. אז איך, אם תשאל, רבי שמעון הגיע לקוף חפי מדרגות, אם חסרים עוד תיקונים שלנו ואנחנו העיקר זה האביות שאצלנו מתגלה? אלה כלפיהם האביות הזאת וידי שהייתה לעבודה, והם עבדו עם זה. לכן הם נקראים אבות, שהם כלפינו הכינו כל הדברים האלה ועברו כבר על זה וכתבו כבר על זה. אלה אנחנו לא גילינו את הדברים האלה ואנחנו צריכים לגלות אותם בפועל. עכשיו תשאל אם כך, אז מה ההבדל בין אביות שלהם, שהם שייכים בכל זאת לחבת דקלים, ואני שייך לנאי דקלים? מה ההבדל? אז תגיד שבכל זמן, כלפי כל נשמה, יש לך כל הכלים ויש לך כל האורות. למה חלוקה היסטורית בכל זאת קיימת? לא מובן.
למה?
אני רואה שקצת ככה, אבל אני אגיד גם שאלה וגם תשובה שיהיה כתוב. זה נכון שכלפי כל אחד ואחד שהוא נמצא בהתפתחות הרוחנית, יש לפניו הכל. ומושג הזמן לא קיים, ואין היסטוריה. אלא הוא מגלה את הכל מה שהוא צריך. אבל חוץ מזה, יש האדם הזה הגדול, נשמה הכללית, שעדיין היא צריכה כלפי עצמה כולה, כלפי גמר התיקון הכללי, לגמור את התיקון. ושם כבר כן, יש עניין של חבת חגת נאי. כן?
אז למה בכל זאת אנחנו אומרים שיש ספרים שלא מתאימים לתיקון של הדור שלנו, ורק הספרים של המקובלים האחרונים, נאמר בעל הסולם, מתאימים לתיקון של הדור שלנו?
כי זה כלפינו. זה לא שברבי שמעון, שהוא כתב ספר הזוהר, אין מספיק מאור. כלפינו, כתבי בעל הסולם, הם יותר מועילים. אבל כלפינו זה בגלל פגם שבנו, שהוא פירש בשבילנו עוד נוסף. זה לא למלות, זה לגריאות. שאני כל כך המגושם, המטומטם באגו שלי, שאני צריך יותר הסבר, יותר ספרים, יותר דברים. קודם זה לא היה צריך להיות. קודם זה לא. מספיק כתוב, אם לא חטאו ישראל, היה להם ספר תורה וספר ישוע בלבד. לא היו מתגלים יותר כתבים. בשביל מה אתה צריך כתבים כל כך הרבה? בשביל מה יש לך 2,000 דפים, ועוד כל חודש וכל יום יש לך עוד תוספות למיניהם? בשביל מה? זה הכל כדי להקל תיקון על האלו הכלומניקים הקטנים האלו שלא מסוגלים לשום דבר. לנו. לכן הם מתאימים לנו יותר, ודאי. שפעם בן אדם היה מבין את החבר שלו בלי מילים, ואחר כך עם המילים, ואחר כך עם הספרים, ואחר כך היום עם המחשבים וכן הלאה. זה לטובה? זה לרעה. שאנחנו מאבדים את הקשר, אין לנו קשר נכון בינינו, אז אנחנו צריכים כלים קיצוניים. ההתפתחות הטכנולוגית הזאת ובכלל כל התפתחות האדם זה אך ורק כדי לחפות על משהו שחסר לו. תמיד אדם עושה משהו רק מתוך חיסרון. מה, זה לא ברור? זה נראה לך שזה התפתחות. אתה רואה אדם שהוא גיבור מהבוקר עד הלילה, הוא רק עובד במשקלות. אתה צריך להגיד עליו שהוא גיבור? הוא החלש מאוד. הוא מרגיש את עצמו חלש מאוד, לכן הוא עובד כדי להיות גיבור. אם לא היה מרגיש את עצמו חלש, לא היית מתאמן. מה, יש עוד סיבות, אולי בריאות, אני לא יודע שם מה, אבל כעיקרון זה ככה. הכל בא מתוך חיסרון. כן.
מה אבל ההבדל המהותי בין הספרים שכתבו המקובלים הקדמונים לבין המקובלים עכשיו שכותבים לנו? מה השינוי?
בעל הסולם אומר שוודאי שרבי עקיבא היה יודע יותר טוב מרבי שמעון, הוא היה קודם, ואנשים שהיו קודם לפני רבי עקיבא היו עוד יותר יודעים. וודאי שבעל הסולם יודע פחות מרבי שמעון ופחות מהם, אבל היה, כדי לטפל בנו נתנו לו אפשרות לדעת ולהביע את כל המדרגות הללו. כותב ככה לעצמו שאנחנו מתייחסים למקובלים כאילו לפי הספר. עשה ספר כזה, אני מבין הכל בו, הוא גדול. אם אני מבין בספר שלו, אז הוא לא גדול, הוא לא יפוך. אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו מעריכים את האדם לפי כמה שהוא קרוב לנו, כמה שהוא יכול לרדת אלינו. ולא לפי הגובה שלו, אלא לפי התכונה הזאת, את כמה שיכול להיות מורה. ומורה יכול להיות, זה לא, לא צריך להיות פרופסור גדול להיות מורה. זהו. אז בירידת הדורות יש גם כן ירידה של מקובלים. אנחנו רואים את זה, הרי יש לך תנאים הראשונים והאחרונים וכל האלו, אתה מבין, עד הגאונים וכן הלאה. התקופות האלו, מאיפה התקופות האלו? זה בהתרחקות מהקדושה, מההכרה הרוחנית, מיכולת להשיג רוחניות בצורה, אצלם זה הייתה הכרה ברורה בדורות הקודמים, בזמן בית המקדש. מה אתה חושב, שהיו אנשים שלא הבינו, שלא הרגישו? הם הבינו מעצמם. אנחנו לא מרגישים את הדור דעה, אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. כתוב שאנחנו לפניהם כחמורים כלפי בני אדם, וזה ב-100% נכון. זה לא גוזמה או איזושהי מין אמרה יפה, זה ב-100% כך, שראש שלהם זה היה ראש אחר לגמרי, חושים אחרים. כן.
אז מה זה שהוא גם כותב על זה שעשו תיקונים, שמעכשיו אפשר להשתמש עם המאור המחזיר למוטב, ולפני כן היה שיטה אחרת? כן. אז מה השתנה? מה השתנה עכשיו בספר הזה, שאני עכשיו קורא ספר של בעל הסולם, לעומת שאני עכשיו קורא גמרא? מה השינוי הפנימי שיש שם כלפיי?
עליך יכול יותר להשפיע המאור הזה מה שקודם לא. כי קודם היה מספיק לך להשפיע מהאור שאתה היית עושה איזשהו פעולות הגשמיות אפילו. היום הגשמיות לא עוזרות, וגם הדתיות לא עוזרות, הפעולות ממש. ורק עוזרות קבוצה עם כוונה. והעניין הוא פשוט, מפני שהאנושות הגיעה לאותה צורה, ככלי שבור. קודם לא היינו כלי שבור. בכל הדורות הקודמים אנחנו היינו אינדיבידואליסטים, כל אחד בפני עצמו. זה לא צורה של הכלי שבור. אם יש לך חלק פה וחלק שם וחלק פה וחלק שם, זה לא שבור, זה פשוט חלקים המרוחקים זה לזה, המפוזרים, שאתה מתחיל להגיע למצב שהם כאילו מתחברים ולא יכולים להתחבר ביניהם, יש חיכוך, יש איזה מין, אתה מבין שאתה עושה איזשהו כלי מכל מיני חלקים השבורים ואתה לא יכול להדביק אותם, זה נופל וזה 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 כל הפעם. אז זה נקרא כלי שבור, אז אתה מרגיש שזה שבור, שזה שבירה. וזה מה שקורה עכשיו בימינו, כי הכוח העליון מסדר אותנו על ידי האגו, שאנחנו מתחילים לראות שאנחנו נמצאים בכזה כלי, הוא שבור. ועל זה אנחנו מגלים איך כל השפע שרוצה למלות את הכלי יוצא החוצה בחריצים האלו, השברים האלה שבינינו. וזה כל הצרה שלנו. וזה כבר מגיע לממדים שאנחנו חייבים להתחבר, אחרת כל החלקים האלו הם ממש לא יוכלו להתקיים. ויש סכנה שזה יתפוצץ. שוב, זאת אומרת, איפול. שהעליון לא, 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 לא יחזיק את זה קרוב זה לזה, אלא שזה איפול. אם איפול שוב, יהיה זה, כמו שהוא אומר, על ידי מלחמות העולם וכן הלאה, נגיע לתיקון. אז אנחנו צריכים כמה שיותר להביא למודעות של האנושות שחיבור זה הצלה. אז המצב הזה הוא קיים רק ב-2000 השלישיים במצב שלנו. כן,
איך זה מסתדר עם נבואתו של בעל הסולם שבו כתוב שהבורא העלה אותו מעל כל הקדמונים?
כך כתוב, אז מה?
אתה אומר שבעל הסולם יודע פחות מרשב"י וככל שמתקדמים בזמנים.
אני לא יודע מה הוא כותב בדיוק, לזה אני לא מבין, זה תשאל אותו. אני מבין מה שהוא כותב במקומות אחרים, שהם ידעו הרבה יותר ממנו. ושלא הוא שיודע את הכל, שאלה יכול להיות שנתנו לו לגלות, אני לא מבין בזה. אני לא נמצא בדרגה שלו שאני יכול להבין. אלה נראה לי שהוא מדבר על זה שבצורה יחסית הוא קיבל מהבורא גילוי כזה שמאפשר לו לגלות לנו את הכל ולהבין מה שהם כתבו. אבל שהוא יותר מכל מאדם הראשון ועד היום, אני לא יכול להגיד. זה אני לא יכול להגיד. יש ויש. אני לא יכול להגיד. הדברים האלה ברוחניות הם לא כל כך פשוטים. יש פנים לכאן ויש פנים לכאן. וגם כן שמעתי מרבש שדברים ההם הם לא מוחלטים. אני גם כן שאלתי אותו שאלה מין כזה. זה לא. אמר שיש... יש מצבים שאתה צריך להבין מה הוא רוצה בזה להביע. כן,
יש שני ציטוטים בהקשר. בכתבי בעל הסולם, מאמר גילוי תפח וכיסוי צבחיים, כתוב: לקודמיו של הארי ז"ל לא ניתנה רשות מהשמיים לגלות באורי החוכמה, ולארי ז"ל ניתנה הרשות הזאת באופן שאין להבחין כאן משום גדלות וקטנות כלל, כי יכול להיות שמעלת הקודמים לו הייתה לאין ארוך גדולה ממעלת הארי. אמנם להם ניתנה הרשות לדבר זה. ואחרי זה עוד ציטוט לגבי בעל הסולם. אז הוא כותב: שמח אני, במאמר תורת הקבלה ומהותה, שמח אני שנבראתי בדור כזה שכבר מותר לי לפרסם את חוכמת האמת. וזהו שהעניק לי השם במידה שלמה, אינו תלוי בגאוניות של החכם עצמו, אלא במצב הדור. ועל כן אמרתי שכל זכייתי בדרך גילוי החוכמה הוא מסיבת הדור שלי. וגם הוא כותב במקום אחר שהוא זכה לעיבור נשמת הארי ז"ל. אז
יש בזה הרבה הבחנות, לא, אבל טוב, שואלים. כן,
עכשיו אני מבולבל לגמרי, כי איך אנחנו יכולים מצד אחד לומר שבעל הסולם התגלגלה באותם נשמות בשלבים שונים, ומצד שני הוא פחות מהם, אם זו אותה נשמה?
אז תישאר במחלוקת בפנימית, מה הבעיה? נו, אז מה, רק זה אתה לא מבין, אז עוד קצת משהו לא. יש ויש. יש, מבחינת התיקון שלנו הוא מבין יותר מהם, ומבחינת כלל ההשגה פחות מהם, נו, אז מה? וזה לא סותר את זה. אתה לא מבין, מה אתה מבין במערכת הזאת שזה הקושי? יש ויש, כן.
שאלה של רות.
לכן אני מלכתחילה הייתי בספק איך לענות. ולכן אמרתי מיד שזה בעיה להסביר בצורה כזאת. זהו. הוא יודע פחות או יודע יותר? יודע יותר, כן? כלפי הדור שלנו. יודע פחות כלפיהם. איך יכול להיות? ככה. יודע כלפי הדור שלנו יותר מכולם. כן? ויחד עם זה, לפי הדורות, אז ודאי הם ידעו יותר ממנו. זהו, מספיק. זה סתם פלפולים. אנחנו לא מבינים במה אנחנו מדברים. אם זה היה שייך לאיזשהו מעשה שלנו, שזה מפריע לך להתקדם בעבודה פנימית, הייתי... אני עוד נעצר על זה, אבל סתם ככה זה לא. אתה בשאלות שלך רק אומר עד כמה שאתה עדיין לא מבין על מה מדובר. אז תחשוב ואולי נחזור על זה. כן.
שאלה של רותם מקרקום שבישראל: האם תיקון של נשמת הפרט קלה יותר או קשה יותר בימינו מאשר תיקון מלפני 500 שנה?
אצלנו אין תיקון הפרט. המקובלים שמתקדמים היום, הם כולם צריכים לתקן את הכלל ופרט יחד. אין דבר כזה פרט. אין. גם קודם זה לא היה כל כך. אין? אבל הסוג האגו שהיה מגולה, הוא לא היה גלובלי. גם היה רבי שמעון עם החברים שלו, גם היה שם כל הרבי עקיבא מתלמידים שלו, גם כן היו כולם ככה, נו? משה רבינו היה עם החברה, אברהם ייסד את הקבוצה. תמיד היה קבוצה, כי אי אפשר לתקן משהו ללא קשר עם, עם איזה חברה הקטנה, כן? שזה הדגמה של כל האנושות שעדיין לא מתעוררת לזה. אבל האגו של כל אחד וכולם יחד בקבוצה כזאת זה היה אישי, עוד לא היו תלויים בחברה הכללית. מה שאם כן היום אנחנו כבר נמצאים במצב שהתיקון הפנימי שלנו ותיקון הכללי שבכל העולם הם ממש מתחילים להתקרב יותר ויותר. אנחנו נראה עד כמה שאלו ישנאו אותנו יותר, ואלו יאהבו אותנו יותר, ואלו יתעניינו בזה, ואלו זאת אומרת, אף אחד לא יעדיש כאילו. שאם זה דבר שהוא גורלי לעולם, אז הוא יהיה במרכז של כל המחלוקת וכל המלחמות וכל הבעיות והכל מה שיהיה. בעד ונגד הכל יהיה סביב חוכמת הקבלה. ולכן אנחנו צריכים כמה שיותר עכשיו לתת לפרסום כל הכוח. בזה אנחנו מאחלים עלינו ועל כל העולם את הצעדים הבאים שצריכים לעבור. כן, זה לא ספק שאנחנו מתקרבים לאנושות. והאנושות מתחילה לזהות שיש איזושהי חיה מוזרה כזאת, שנקראת חוכמת הקבלה, שזה מדע לא מדע, דת לא דת, יהודים לא יהודים, כן? רוחניות לא רוחניות, וכו' וכו' וכו', וכלפיה יש דעות מוקדמות, וכלפי יהודים ביחד, וכלפי הישראל גם כן, וזה, וכאן זה, הבלגן הוא יהיה סביב חוכמת הקבלה, שבעם ישראל, שבארץ ישראל, שבמרכז העולם, הכל יהיה ככה מרוכז בצורה, כמו שהוא אומר לנו, בפירמידה הזאת, שהוא מסביר בסוף ההקדמה לספר הזוהר. זה ככה זה יהיה. כן.
שאלה של טל מקיבוץ ניר גנים שבישראל לגבי השפה העברית. אם השפה העברית היא שפה רוחנית, האם יש הבדל בין השפה הכתובה לשפה המדוברת?
שפה מדוברת של המקובלים ושפה כתובה זה אותה שפה, אלא אם אתה לא מדבר לסלנג שלנו, מה שאנחנו משתמשים, שאתה לוקח ספרי קבלה שכתובים על ידי הארי לפני 500 שנה, אתה לא יכול לקרוא אותם? אתה יכול לקרוא אותם, יש רק כמה כאלו, אולי לפעמים איזושהי מילה מתוך האלף מילים שאתה לא כל כך משתמש בה היום בלקסיקון העברי שלך, אבל בעצם שפה לא השתנה. מה שאנחנו היום מקלקלים אותה, מה לעשות, זה משתמשים ביום יום, אז ודאי שיש קלקולים. אבל אם אנחנו מדברים על השפה שאנחנו לומדים אותה ולפי זה מדברים גם כן בשיעורים, זה אותה שפה כמו שדיברו גם ארי וגם רבי שמעון וגם משה רבינו. אין שום הבדל בזה, אין שום הבדל. היית עכשיו מדבר עם משה, עם אברהם, בצורה כזאת שהייתם מבינים זה את זה בצורה מצוינת. זה דוגמה של אין כמוה בכל התרבות האנושית אחרת, רק אצלנו. כאן אם היה נוחת מישהו מלפני 2000 שנה, היית מקבל אותו כאדם גדול. תתאר לך צרפתי מלפני 2000 שנה שנוחת בין הצרפתים היום, איך הוא נראה? שירד מהעץ? אתה מבין? זה ההבדל, שבאומות העולם שם הייתה התפתחות אגואיסטית, וכאן יש לך מלפני 2000 שנה כולם היו חיים בצורה רוחנית לפי החוקים רוחניים שתלמוד בבלי הוא מסביר לך אותם, גם בגשמיות גם ברוחניות הם היו חוקים האלו. לכן אין לנו בעיה של השפה ולא יהיה גם כן. מי שקשור לחומת הקבלה זה לא יהיה, כי תמיד אתה קשור למקור השפה שהוא נצחי ולא משתנה. נו, בבקשה.
כותרת, מסירה, כן, ליפי.
הוא רוצה לשאול משהו, כן?
אתה אמרת לנו בקונגרס, אמרת משהו מיוחד, שאתה עכשיו בזמן הזה חייב לשחרר יותר חומר.
נו.
זו שאלה, כלפי מי, כלפי מה אתה חייב? מה מחייב אותך לשחרר יותר חומר?
ככה, כלפי אוויר. מה אני עושה? אני מדבר, אוויר זז. מי שתופס משהו זז, תופס. אם אני לא, לא. אבל אני לא אומר שטות, אני לא אומר, אני לא צוחק. הרבש היה לפעמים מדבר לידי כאלה שטויות, כאילו, עם דברים שאני לא הבנתי כלום. אתה יכול לשאול ממש על זה. פתאום אני מסתכל עליו ואומר, אני צריך להגיד את זה. יש כוח באמירה לאוויר העולם שאתה אומר, וזה נמצא, זה שייך, זה נשאר באוויר. אתה יכול אחרי 100 שנה לשמוע. כן.
אז מצד שני, למה אתה אומר שמי שיחזיק בזה יחזיק בזה, מי שלא, לא?
מי שיחזיק אז הוא יתקדם, מי שלא יחזיק לא, אז יתקדם אחר כך, כמו שאמרתי, אחרי כמה שנים הוא ישמע. אבל זה כבר יצא, זה נמצא באוויר העולם ואתה תשמע, פתאום אתה כאילו שומע ממש.
עכשיו, אם אפשר לשאול עוד משהו, במעמד הר סיני אז אומרים שניתנה תורה אז ירדה שנאה, יש לזה קשר בין הדברים?
כן, זה בשביל מה תורה אם לא בשביל שנאה? בשביל מה שנאה אם לא בשביל תורה? שניהם מחזיקים זה את זה. בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. אם לא היה יצרה, בשביל מה אני צריך תורה? תורה אני צריך רק לתקן את היצרה. למי שאין יצרה, בשביל מה הוא צריך תורה? ובאמת אין לו תורה. אין? אדם שלומד מה שכתוב בספרים הקדושים, ללא יצרה, לא לתקן את עצמו כאן מיד ועכשיו, הוא לא לומד תורה, הוא לומד חוכמה. סתם, פילוסופיה, גיאוגרפיה, היסטוריה, חוקים, שור נגח את הפרה, וכו' וכו' וכו'. הוא לא לומד תורה, כי תורה זה נקרא המאור שבא מחזירו למוטף. זאת אומרת, תורה זה נקרא תיקון היצרה. אז הוא לא לומד את זה. כן.
אז אני אומר, נגיד, בוא נגיד מצד שני, אם עכשיו ירדה תורה, ירדה שנאה, אז בוא נגיד, שמה, תשאר עם החומר הזה, אל תוציא דברים חדשים, שלא יהיה עוד שנאה.
מי אמר לך שפחות שנאה זה טוב? כמה שיותר שנאה זה טוב. אז אנחנו מגלים שאנחנו הפוכים מהבורא, אז אנחנו מגלים שאנחנו זקוקים לתורה. אלה מה, להישאר כמו דיוק קטן וזהו, אל תביא לי יותר שנאה, אל תביא לי יותר כלום, אני לא רוצה שום דבר, אני אשאר ככה איזשהו, יישב ככה על העלה, יוכל את העלה עד שאני מת, זהו. זה מה שאתה אומר.
זה לא מה שאני אומר.
No.
אני לא יודע אם אנחנו ככלי עולמי מוכנים כבר כן להעביר את כל החומר הזה ולהגיע לכל אותם אנשים שבאמת נמצאים שם בבתים, והאור הזה משפיע עליהם את מה שהוא משפיע עליהם, אם זה בן אדם ששקוע בסמים, שהוא לא רוצה את הסמים, הוא רוצה דברים אחרים, הוא רוצה את הרוחניות.
No.
וכל הבלבולים, כל הזה. אז האם אנחנו מוכנים בכלל וראויים להעביר כבר את החומר, להעביר את מה שאתה
כן.
ללמד?
כן, התשובה היא פשוטה. אתה, אתה, אתה יכול, אתה ראוי ואתה חייב. זו. ובלי זה לא תתקדם. זה בנוסף, רק שתדע. תתקדם רק במידה שאתה, בזמן שכל האנושות חייבת לחזור לרוחניות, אז אתה יכול להתקדם לרוחניות באותה מידה שאתה עוזר לאנושות, לפי כמה שנתנו לך כוח והבנה, לחזור לתיקון. עמיקם, אתה חשבת טוב? נו.
רב, נאמר שהמציאות בעתיד מכילה שתי אפשרויות. אפשרות הרעה והאפשרות הטובה. איפה יש
בעתיד רע? לא יכול להיות.
אנחנו מדברים על מלחמות עולם, על...
בסדר, לא, זה, 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 לא, זה לא עתיד, זה, זה עכשיו
זה כבר. נאמר העתיד הקרוב. איפה בשפה הקבלית יש את המצב הזה שהשורש משתנה או שהענף משתנה? מה יש בשפה הקבלית שמשתנה בהתאם לנסיבות?
אני לא מבין מה שאתה שואל. באמת, אני לא צוחק עכשיו. תגיד משפט ברור.
השפה שאנחנו מדברים עליה זה השפה של שורש וענף. ואומר שהמקובלים משתמשים הכותרת היא שפת המקובלים, היא שפה של ענפים.
כן.
רק שאנחנו יודעים שיש מצב לשנות את השורש, או שמתישהו בהשתלשלות מהשורש לענף משתנה הענף. אני שואל, הרי בעולם שלנו הסיפור מתחיל מנקודה אחת, נאמר איזשהו רומן, ונגמר באיזושהי נקודה, ואין השתנות באמצע. יש משהו שהוא כאילו מוחלט. השאלה היא איפה בשפה של הקבלה יש את היכולת של השינוי הזאת.
אין שינוי. כל המדרגות אתה חייב לעבור. בכל המדרגות אתה עובר עיבור יניקה מוכין, 125 מדרגות. השלבים הם מוחלטים. בכל מדרגה ומדרגה אין לך שום אפשרות לשנות משהו, אלא אתה עומד כמו חמור לפני רכישת המדרגה, וכאן או שיסורים יבואו אליך מתוך הזמן, כן? והתגלו הרשימות, ואתה מאין ברירה תתקדם, כן? לחוכמת הקבלה, לקבוצה ולכו'. או שאתה תתחיל מראש להזמין עליך יסורים, שזה נקרא אז יסורי אהבה, ואז תפנה לקבוצה ולהפצה וללימוד וגם תתקדם. סך הכל, זה הכל, זה הבדל. ההבדל לא במדרגות. ההבדל לא ברשימות שאתה ממש בכל מדרגה ומדרגה. ההבדל לא בפרטים הטכניים. ההבדל הוא האם אתה משתף כאן את ההגיעה שלך, את הגישה שלך להתקדמות. ולכן הסיפור שבתורה הוא לא משתנה. הוא לא משתנה. אתה חייב לעבור אותם העבירות שהם עברו. כל הגיל הזהב ובמדבר, מה שקורה להם, עם כל מה שמלחמות, עם כל הדברים, מסתיר להזזל, הכל, הכל, הכל. אתה חייב להיות בכל כל הפרסונאז'ים האלו, בכל כל ה... איך פרסונאז' בעברית? דמויות שיש לך בתנך, אפילו לא בתורה בלבד. אתה צריך לפתוח את הכל. וזה מדובר על על הפריטים של הנשמה שלך, וברור שבשלבים האלו וככה 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 אתה תתקדם בזה שאתה ממש רשימות האלו ואלו 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 ואלו, הכל מוחלט. הגישה שלך לזה היא לא כתובה שם, לא כתובה. זה לא יכול להיות. זה יש לך בחירה חופשית. לכן מקובלים לעתיד לא יכולים להגיד כלום. אתם יכולים לשאול אותי בעוד יום, בעוד שעה או בעוד 10 שנים, אני לא יכול להגיד כלום. לכן אסור לגלות עתיד. זה, 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 זה לא מקצוע של מקובל. כי אז אם יש בחירה חופשית, על מה אתה מדבר? הבחירה החופשית שלך זה רק מימוש של, של המצב, כל פעם יותר או פחות. נגיד אתה צריך למחר להכין שיעורים לבית ספר. קרה לך דבר כזה? לא. נו, אני לא יודע איזה בית ספר. זהו. אז באה אליך אימא ואומרת, עמיקם, אתה עמיקם, אין? אתה חייב להכין שיעורים. ומה קורה? ואתה עמיקם, איזה עמיקם, אני לא אכין שיעורים. אז יש לך כאן ברירה, או שלקבל מכות מאימא ולעשות את זה באין ברירה, ברצון גם כן, אבל רצון זה יבוא בהקדם האיסורים, שזה צורה לא רצויה, כי אתה לא מפתח כאן מעצמך רצון מעצמך ככה, או שאתה תחשוב, לא, השם שלי עמיקם, אני חייב לראות שזה כל כך, אני ת-ת-ת-ת-ת-ת, משיג גדלות ועושה שיעורים. יש הבדל או לא? יש הבדל. מה ההבדל? על ידי זה שאתה נלחם עם הרצון לקבל שלך, עם האגו שלך, עם העצלנות שלך, כן? בזה שאתה נלחם עמו, אתה רוכש תכונות, חוכמה, הרגשה כזאת שאי אפשר את זה לתפוס בצורה אחרת. אתה יכול לשאול כאן עוד ועוד הרבה דברים שאי אפשר בכל זאת לבטא אותם כל כך. אתה יכול לשאול, ומה? ואם אני מתקדם בדרך הסורים, אז זה חסר לי? אז יחסר לי משהו מגמר התיקון? לא יחסר. אבל אתה תקבל כל כך הרבה מכות יותר מכאן, שאתה תלמד בכל זאת. לא יחסר לך כלום. אבל בכל זאת, בסופו של דבר, על ידי מכות. תסכים על כל דבר אחרי שתקבל מכה. עוד מכה, עוד תסכים, עוד מכה, עוד תסכים. ואתה יכול לקבל מכה, אבל מכה שאתה עושה בעצמך, על עצמך, כלפי החברה. נו, אני לא יודע איך יותר להסביר, אבל כן, נו, נמשיך.
כותרת, מסירה מפי מקובל חכם למקבל מבין מדעתו. כן כתב הרמב"ן ז"ל בהקדמת פירושו על התורה, וכמתכונתו כתב גם כן הרחו ז"ל במאמר הפסיעות, וזה לשונו: וידעו המעיינים שלא יבינו אף מילה אחת מכל הכתוב בקונטרסים הללו, זולת במסירתם מפי חכם מקובל לאוזן מקבל חכם ומבין מדעתו. וכן בדברי חז"ל, אין דורשין במרכבה ביחיד, אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו. והנה דבריהם מובנים היטב במה שאמרו שצריכים לקבל מפי מקובל חכם, אולם מהו החיוב שגם התלמיד צריך מקודם להיות חכם ומבין מדעתו עצמו? ואם אינו כך, אפילו יהיה צדיק היותר גדול בעולם, אסור ללמדו. ועוד, אם הוא כבר חכם ומבין מדעתו, אם כן שוב, אין לו צורך ללמוד מאחרים. ובהמבואר לאל, תבין דבריהם בתכלית הפשיטות. שהרי נתבאר, אשר עם כל המילות וההגה הבאות במבטא שפתנו, אי אפשר לבאר על ידיהם אף מילה אחת מהעניינים הרוחניים האלוקיים, שהם למעלה ממקום וזמן המדומים, אלא שנמצא שפה מיוחדת לעניינים הללו, שהוא שפת הענפים, על פי הוראתם, ביחסם אל שורשיהם העליונים. אולם שפה זאת, הגם שמסוגלת מאוד לתפקידה, להישא ולהיתן במחקרי חוכמה, עוד ביותר מהשפות הרגילות, כמו שהובה לאל, אכן כל זה אמור רק אם השומע הוא חכם מעצמו, דהיינו שיודע ומבין ביחסי הענפים אל שורשיהם.
אתם שומעים התנאי? זאת אומרת, ללמוד אחד לשני מהשפה החיצונית, בינתיים הוא אומר רק על שומע. נראה אחר כך על הקריאה מה קורה. אז צריך להיות התלמיד לדעת קשר ענב ושורש, כדי לתאר נכון לפי השמות של הענב שורש שעליו מדבר המורה. אם אני אומר היד רושמת, כן? הפנקס פתוח, חנות פתוחה, סופר שאני מכיר, פתוחה, כן? יש שם קופה, בקופה נמצאת שם איזה בחורה שרושמת, כן? זהו. וזה מה שאני מתאר לעצמי. מי מתאר משהו אחר? כן? אבל איך אנחנו יכולים לפרש את המשנה הזאת, כן? שהעולם הזה דומה לכך וכך, כן? חנווני אל פנקסו, כן? בלבית וכל מי שרוצה ליטול יבוא ויטול וכן הלאה. זה ודאי שיכול לקרות, רק בתנאי שאם ששומע מישהו, אז הוא יכול לפי המילים האלו של סופר, של הקופאית ושל יד רושמת שלה וכו', אם הוא יכול לתאר מה קורה בעולם הרוחני. אחרת הוא נשאר בסופר לפי הצורה שלו, צורת התפיסה שלו. לכן הוא חייב להיות בעל השגה. השגה זה נקרא שמסיק מהענפים את השורשים, אחרת הוא לא יבין אף פעם על מה מדובר בספר. זה ברור, כן? איפה אתה?
שורה כי היחסים. כי היחסים הללו אינם מתבארים כלל מהתחתון לעליון. כלומר, שבהסתכלות על הענפים התחתונים, אי אפשר להוציא מהם שום היקש ודמיון כלל על איזה דוגמה בשורשיהם העליונים.
לכן, מי שעדיין מרגיש רק את העולם הזה, ולא מרגיש עולם הרוחני, הוא לא יודע על מה כתוב באף מילה, הוא לא יודע במה מדובר בשפת הקבלה ומה מדבר המקובל כלפיו. הוא פשוט כמו חמור. זהו. עוד יותר גרוע, כי חמור הוא פשוט לא יודע ולא שומע ולא מבין. והאדם הוא כאילו יודע, כאילו שומע, כאילו מבין. זה עוד יותר גרוע, זה רק מבלבל אותו. ואז לפי זה מתחיל להיות ככה, לפתח לעצמו כל מיני דרגות החשיבות, שהוא כבר מבין וזה וכו', ומספיק לו את זה. לפי זה מודד את היום שלו, בוקר שלו שנמצא בשיעור. היום אני הבנתי יותר, היום אני הבנתי פחות וכו'. לא כלפי ההשגה, אלא כלפי ההבנה השכלית. יש פה דברים שאנחנו צריכים עוד ממש להבין אותם טוב טוב, להרגיש אותם, וכך רק נוכל אז להתקדם לחיסרון הנכון. עד שאדם לא מרגיש את שפת הענפים, היינו קשר שלהם לשורשים, שהוא משיג את השורשים ונמצא בענפים, והקשרי, כל מיני סוגי קשר ביניהם, הוא כן יודע, בודק אותם, מסדר אותם, ברור לו את זה בתוך הכלי שלו, אז אפשר לדבר עליו, כי אז בשבילו זה פשוט. הוא לא צריך לנחש כאן שום דבר. השכל כבר לא צריך כאן לעבוד. זה פשוט ברור לו, זה הכל נמצא לפניו. כמו שאתה תגיד, זה כך כוס, כך חצי כוס מים. וכך חצי כוס קמח, ותערבב זה עם זה, ותוסיף קצת מלח, ותוסיף זה. אז הוא יודע בדיוק על מה אתה מדבר. כן? אז יש לכם נרשם איך לתקן את הכלי הרוחני, אז הוא יכול לבצע כל פעולה וכל פריט שבכלי הזה, אין שום בעיה שהוא ייקח את זה ויעשה. זה הכל בעצם תלוי אך ורק קודם כל בהשגה שלנו. אז איך עושים אנחנו? מה לעשות לנו שאנחנו עוד לא נמצאים בהשגת השורשים, ולכן שפת הענפים זה עדיין בשבילנו זה חד צדדי, זה לא שפה, כי שפה זה הקשר בין ענב ושורש. אם אני לא משיג שורש, אז אין לי שפה הזאת. מה שאני קורא זה אני קורא סתם ככה איזשהו סימנים, כי כל השפה היא מתבטא בקשר שהוא עדיין נסתר ממני. לכן מה שאנחנו קוראים בספרי הקבלה זה לא שפת הענפים, אנחנו קוראים, אנחנו פשוט סתם קוראים מילים, כי שפה זה הקשר. ובזאת נסיים.
ולקראת סיום מספר הודעות. צופי ערוץ הקבלה, שימו לב, ביום חמישי בעוד 8 ימים בדיוק כולנו יחד נפגשים בבאר שבע לערב מרגש במיוחד, הרצאה של הרב לייטמן, מופעי תרבות ומוזיקה, וכמובן חיבור של כולנו לסביבה אחת טובה. יום חמישי, 5 בנובמבר, 6:30 בערב, היכל התרבות בבאר שבע. לפרטים והרשמה יתקשרו 1-700-509-209 או ייכנסו לאתר kab.co.il. אירופה מתאחדת, שיעור וירטואלי לכל החברים באירופה שרוצים להיות לכלי אחד. כל יום חמישי, מחר, בשעה 8:30 בערב, שעון ישראל. פרטים במייל europe@kbb1.com. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
ואת הנקודה שבלב